ודבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור. פזוז טיפה לכאן, או לכאן. אחרי מצמם לך את הכיפה הגדולה שלך. סליחה. לא, בסדר. כיפה לא אומרת הרבה. כמה שיש מתחת לכיפה. וידבר אדוני למשה בהר סיני לאמור. אומר רש"י, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? ולא כל המצוות נאמרו מסיני. למה דווקא הדגישו כאן בפרשה שלנו את העניין של שמיטה? אלא מה השמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני? אף כולן נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני. כל המצוות. כך שנויה בתורת כהנים. רש"י למד תורת כהנים, הוא רוצה להבין מה הכוונה. הוא מלמד, אותנו מה הכוונה של אותה מדרש כהן, מדרש הלכה. נראה לי שכך פירושה. לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שנשנית בערבות מואב במשנה תורה, דהיינו לא מצינו את זה בחומש דברים, את... למדנו שכללותיה וכללותיה כולן נאמרו בסיני, מסיני. הייתי אומר, אולי חלק נאמר בערבות מואב. והנה, שם בכלל לא מצינו את זה. אבל מכאן לומדים שהכל נאמר מסיני. ובא כתוב ולימד כאן על כל דיבור שנדבר למשה שמסיני היו כולם. ולא לחלק את זה ולהגיד חלק נאמר בסיני, חלק נאמר בערבות מואב, חלק פה, חלק שם. הוא אומר, הכל במקור אחד, בסיני, מסיני. כן? שמסיני כולם, כללותיהם ודקדוקיהם, וחזרו ונשנו בערבות מואב. על המקור הוא מקור אחד, בסיני. מה ההבדל בין ערבות מואב לסיני? סיני זה, סיני זה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, נגלו השמיים, נקרו השמיים. הקדוש ברוך הוא, איך אומרים? ירד מן השמיים, נתן לנו תורה מן השמיים. בערבות מואב זה כבר, איך אומרים, חזרה גנרלית לפני הכניסה לארץ. אבל צריכים לדעת, זה כמו עץ. העץ, יש לו שורש אחד, מקור אחד, כן? עץ חיים אלה מחזיקים. נכון שיש לו ענפים, והם קשורים, וכל ענפים קשורים, אבל אסור להחליף את הענף עם העץ, עם השורש, סליחה, עם המקור. גם היום, לפעמים אדם לומד, הוא חסיד או משהו כזה, אם כל היום לומד את החסידות שלו, אם זה חב"ד או ברסלב או קוק או משהו כזה, לא משנה, כל הזמן לומד רק את החסידות. גם הרבי מחב"ד למד חומש, למד מסיני, לא למד רק טניה כל הזמן, טניה, 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 או הרב קוק, אורות, 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 אורות. צריך תמיד, כשלומדים תורה, אתה לזכור שיש שורה. אתה לא יכול ללמוד אורות, אתה לא יכול ללמוד טניה וכל זה, אם אין לך באמת חומש, אם אין לך את המקור לדבר הזה. אחרת אתה נמצא בענף. אתה לא יכול להחליף ולהגיד, הענף זה כל העץ. הענף זה לא כל העץ. אז מאבדים את הפרופורציות, מאבדים את ה... צריך לדעת, זה מה שרש"י רוצה להגיד. הכל מסיני, הכל מאותו מקור, מאותו שורש. כל היתר זה המשך, זה חזרה, זה המשיכיות, דברים כאלה, אבל אי אפשר להחליף ענף בשורש.
כל השאר זה חותרים.
כן, חותרים, כן, אבל צריך הכל לכאן חותרים. זוכר שפעם היה כאן בשכונה רב חשוב מאוד, קראו לה רב שאול ישראלי, זכר צדיק לברכה. אז הוא היה, פעם שאלתי אותו, הרב, מה צריך ללמד בעלי תשובה? מה צריך ללמד אותם? במה להתחיל? אז הוא אמר, חומש עם רש"י. לפעמים אתה לומד, הוא מגיע לעולמות עליונים, והוא לא יודע מי זה אברהם, מה משחק ויעקב, והוא אף פעם לא למד את זה. הוא שמע על דוד, אבל הוא לא יודע על דוד, הוא לא למד תנ"ך, הוא לא למד שום דבר, הוא לא יודע, אין לו שום בסיס, שום דבר. אז צריך מאוד להיזהר, זה מה שבא רש"י להגיד כאן. הכל מסיני, הכל מאותו, ללמוד את המקור. קודם כל, תורה שבכתב. תורה שבכתב, הפשט, כמו ילד קטן, מתחיל ללמוד את החומש. אחר, על זה תבנה לך את כל העת שלך, כל אחד לפי נטיות שלו, אחד כזה, אחד כזה.
זה הסיבה שאנחנו מתחילים חומש, כאילו משנה כזהורות?
לא שמת לב לגמרי. אשרנו מה טוב חלקנו. כתוב, הלכו מחיל אל חיל. אדם גומר את התפילה, צריך ללמוד משהו אחר, תורה. אז לכן אנחנו לומדים, וקודם כל תורה שבכתב. אחר כך יש לנו תורה שבעל פה.
יש רגע הרב, שואלים מה ההבדל בין קיבל תורה מסיני או בסיני? כי בחומש כתוב פה עכשיו בהר סיני. אז זה בבית, זה לא יממן. מה ההבדל בין מסיני או בסיני?
מה התשובה? לך יש בטח תשובה.
התשובה מה שהרב אמר, שמסיני זה בהר סיני, ובסיני, בסיני זה בהר סיני, ומסיני זה בערבות מואב.
אתה חושב, אתה יודע.
לא, אני חושב.
בסדר. בכל זאת כתוב, לא כתוב בערבות מואב, כתוב מסיני.
כן, כן, כל הנה יש... משה קיבל תורה...
יש שני דברים מסיני, כתוב משה קיבל תורה מסיני. מסיני או בסיני, מה כתוב? תסתכל.
מסיני.
מסיני, נכון. אז הדורשים הדרשנים, מה הכוונה? סיני זה בניגוד למה שיש כאלה שמדמיינים לעצמם, זה היה הער הכי נמוך. קיבל סיני, מסיני. אז אומרים, הדורשים הדרשנים זה מידת הענווה. סיני היא מרמת מידת הענווה. משה רבנו זכה למה שהוא זכה בגלל מידת הענווה. הער סיני הוא מלמד אותו למידת הענווה, שהוא היה נמוך, הנמוך מכל. מצד שני זה היה גם בסיני, זה היה גם אר. זאת אומרת, יש כאן שני מימדים. המימד הגיאוגרפי והמימד המידותי, נאמר. אולי זה הרעיון. טוב, בוא נראה, אנחנו במקום שנהגו, נכון? ואנחנו משפרק, פסחים פרק ד'. איזה ל... מה זה היה?
פאה.
טוב, אתם יודעים מה, נגמור את המשנה כאן, אתה צודק, היא נעלבת. כל מה אני שמתי לב שכאן יש ממאות על יד המשנה הזאת. רבי מאיר אומר, כל מלאכה שהתחיל בה קודם ל-14, גומרה ב-14. אבל לא התחיל בה מתחילה ב-14, אף על פי שיכול לגומרה ב-14, כן, חכמים אומרים שלוש אומניות עושים מלאכה בהרבה פסחים הצרצות, ואלה הם החייטים, הספרים, הקופסים. רבי יוסי בר יהודה אומר, אף הרצנים. זה המשך למה שלמדנו לגבי מלאכה בערב שבת, בערב פסח. אמרנו, הטעם לדבר, בגלל שלא היו טרודים במלאכה, ולכן לא יכולו לעסוק בהכנות של פסח, בביר חמץ וכל הדברים האלה. אז זה הבירור כאן. רבי מאיר אומר, כל מלאכה שהתחיל בה קודם 14 בניסן גומרה ב-14. מותר לגמור אותה ב-14 עד חצות, כי אחרי חצות ראינו בכלל לא עושים מלאכה. אפילו במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה ב-14 כל עיקר. דווקא מלאכה שלצורך המועד זה מותר. אבל מלאכה שאינה לצורך המועד, במקום שנהגו לעשות מלאכה עד חצות עושים, במקום שנהגו שלא לעשות, אף על פי שהתחיל בה מקודם 14, ואינו גומרה. אבל לא יתחיל בה בתחילה ב-14, אף על פי שיכול לגומרה עד חצות. ולעומת זה חכמים אומרים, שלוש אומניות עושים מלאכה בהרבה פסחים עד חצות. למה זה נוגע לחג? נותר להם בכל מקום אפילו להתחיל מלאכתם ב-14 בניסן לגמור אותה עד חצות. מבואר הטעם בגמרא לפי שהמלאכות האלה חשובות ביותר לצורך המועד. והתירו אותם פעמים אפילו בחולו של מועד, ודאי שלפני... החג. ואלו הן החייתים שהותרה מלאכתם בחולו של מועד על ידי אידיוט. זאת אומרת, לא חיית אומן, אלא אידיוט, כן? מישהו לא אומן. דיינו, אם נקרא לך משהו ואתה רוצה מלאכה בגד, אתה יכול לתפור את זה, כן? כמו ששנו, אידיוט תופר כדרכו. אל כך, ב-14 בניסן, שקלו מחול המועד, התירו אף לאומן. הספרים והקופסים. שכן, הבא מדינת הים ויוצא מבית האסורים, אותן להסתפר לכבד בחולו של מועד. ולכך, ב-14 בניסן, איתו לכולם להסתפר לכבד עד חצות היום. רבי יוסי בר יהודה אומר, אף הרצענים, סנדלרים הכוונה. גם הסנדלרים עושים נעליים מותר לעשות מלאכתם בערבי פסחים עד חצות. שכן יתירו לעולי רגלים מתקן נעליהם החולו של מועד, כשיכלו לחזור הביתה. ילקח בערב פסח עד חצות היום מותר גם לרצענים לעשות נעליים חדשות. והחכמים סוברים שאין למדים מתחילת מלאכה בסוף מלאכה, כלומר, שאם אמנם יתירו בכל המועד לתקן נעליהם של עולי רגלים, אין ללמוד מזה שיתירו לעשיית נעליים חדשות בערב פסח. והלכה היא חכמים. ולא באו חכמים לחלוק על רבי מאיר, אלא להוסיף על דבריו. הכוונה היא שעושים נעליים חדשות, אולי לתקן, אולי זה מותר, אבל להוסיף, לייצר, לא. טוב, אנחנו באורות, אז גם אצלנו באמת מתקיים. שורש, משניות, תורה שבעל פה, עכשיו ענף, אורות. הכין לאורות, אורות התחייה. כי אנחנו עוד התחייה עוסקים במלחמת הקיום בין הדתות, בין התרבויות, בין העמים. אמרנו שיש כאן אינסטינקט קיומי, שהעמים או התרבויות או הדתות מרגישים מי האויב שלהם. והנצרות והאסלאם, כאן מדבר על תרבויות האלה, הם חשו שהיהדות היא עלולה לגמור איתם. ברגע שהיהדות תרים ראש, אז כל השקרים של הנצרות והאסלאם התגלו, ולכן הם שונאים אותנו, זה סיבת השנאה. הקנאה הזאת, והפחד שמא, על ידי הרמת ראשם של עם ישראל, גם היום דרך אגב, מדינת ישראל זה היהדות היום. היום העולם המוסלמי לא מסמפת אותנו, לא רק בגלל שקרקע או משהו כזה, זה בגלל שאנחנו עם ישראל, בגלל זה הם לא מסמפתים. נאמר בלשון המעטה, רוצים להשמיד אותנו. אותו דבר הנצרות, הנצרות לא עושה את זה בגלוי, אבל עושה את זה בעקיפין, בסתר, כל נדרכים נגדנו. אבל זאת היא הסיבה, מה שאומר כאן.
מה אתה אומר על המפגשים היום שעושים במצרים, שרוצים להקים, ויש חברי כנסת יהודים שהולכים, נוסעים לשם להקים שתי מדינות?
לא, אני לא שומע, ברוך השם, אני רק שומע טוב. כנראה אנשים מולבלים, כל מקום, אתה לא מבולבל לפעמים? אני גם מבולבל, אז מה?
השאלה הגדולה היא, אם ונניח שיקומו, לא יקומו, אבל נניח שיהיה רוב בעם, יעשו משאל עם וכו' וכו', ירצו שני מדינות, אתה חושב שזה יפתור את הסכסוך?
לא, בוודאי שלא, הבעיה לא סכסוך. הסכסוך זה רק עילה, זה לא... מה שנכנס, הסכסוך כביכול על טריטוריה או משהו כזה, מצד האמת, זה רק תירוץ למה לתקוף אותנו, זה הכל.
מה הפתרון?
מה זה פתרון? יש לי פתרון, יש לי תוכנית מדינית.
תגיד, אני אביא את זה עוד היום לתקשורת.
כן.
אם אתה תפתור את הסכסוך במזרח התיכון.
קודם כל, התוכנית המדינית שלי היא תוכנית פשוטה מאוד, היא לא מורכבת, היא לא מסובכת. הדבר הראשון, אמרה התוכנית המדינית, קודם כל, לחזק את מדינת ישראל מבחינת להביא לכאן את כל היהודים ולהרבות את היהודים כאן, שנהיה לא 6 מיליון, יהיה 12 מיליון יהודים. זה תוכנית מדינית או לא? מה אתם אומרים? היא אפשרית התוכנית הזו?
אפשרית בהחלט.
אפשרית. אני עכשיו...
הנגב והגליל, יהודה ושומרון.
לא משנה, 12 מיליון, אתם מסכימים או לא?
כן.
אתם מסכימים, אז תזבי, אני אקים עכשיו, אני אקים תנועה להגדיל את מדינת ישראל, תנועה מדינית להגדיל את היהודים במדינת ישראל. אני קורא עכשיו, התגלגל לידי ספר, נקרא מדינת היהודים של הרצל, תיאודור הרצל. אז שם, בדברי המבוא, הוא מסביר, זה שתרגם את הספר, זה מתורגם כמובן, הוא מסביר איך הרצל פתאום עלה לו איזה רעיון שנראה אז, והוא מתאר את זה, ששם את הספר הזה, מדינת היהודים, הוא שם כחוברת, כמין משהו, קונטרס כזה, בלי כריכה אפילו, עם משהו, בחנות ספרים באירופה, בווינה נדמה לי, שם את זה על אבא זו, כולם הסתכלו, אמרו, זה בדיחה. כתב מדינת ישראל, חזון מדינת היהודים, כן. צריך להקים, אפשרות להקים מדינה ליהודים. אז הרצל, לפני שהוא כתב את הספר הזה, הוא היה...
התכוון לריאלי.
כן, לא, אבל הוא היה לפני, הוא כותב, כתב בעיתון סטירות, בדיחות וכל מיני דברים כאלה. אז כולם הסתכלו, אמרו, או, עוד בדיחה, עוד בדיחה, להקים מדינה ליהודים. כן, הוא אמר ש... כיצד להקים תוכנית להקמת מדינה לעם ישראל, תוכנית. אז כולם אמרו, זה בטח בדיחה הדבר הזה. כן, לא חשבו, הכירו אותו כסופר סטירות, אבל לא חשבו שהוא כותב משהו רציני על ה...
אבל לא התכוון לארץ ישראל,
הוא התכוון... בוא תלמד עליו זכות, בוא תלמד עליו זכות. לא, למה אני אומר את השאלה? גם לי יש, אני יכול להיות כמו ארץ, יש לי חזון גדול מאוד, שכל היהודים יתאספו כאן וגם יהיה ריבוי עצום. איך יהיה ריבוי עצום?
למה שיהודים יבואו?
רגע,
אתה...
עזוב, אתה באיפה החזון. אתה מדבר על החזון, אתה מדבר על
הכל.
אתה בכל חזון, תדע לך. רגע, תקשיב, תקשיב. יש בכל דבר יש חזון, רעיון, יש ביצוע. לפעמים אנשים שאין להם חזון תמיד אומרים, אה, זה בלתי אפשרי, אז הם מוחקים את החזון. כאילו... אבל אנחנו לא מדברים על הביצוע. יש לי גם תוכנית לבצע, אבל לא עכשיו. התוכנית היא להגדיל את מספר היהודים כאן, לא ב-12 מיליון, ל-20 מיליון. תשאלו אותי איך. באופן, כולם יחזרו בתשובה, לעשות תשובה. וכל מי שהוא בעל תשובה, את חייב להיות לו מינימום...
20 ילדים.
לא 20, לא נגזים, אבל 10 ילדים. זה נורמלי. לא, זה לא צחוק, ככה זה נורמלי. ככה, מי שעושה תשובה, והוא, באופן טבעי, משפחות ברוכות ילדים. הוריי, למשל, באו מאירופה לפני השואה. כל משפחה הייתה, למרות שהם היו אשכנזים, מעניין. היו קרוב ל10 ילדים, למרות שהם מתו בדרך כל מיני ילדים. היה תחלואה גדולה וכל הדברים האלה. משפחה יהודית נורמטיבית היא ברוכת ילדים. זה דבר ידוע. אז תכפילו עכשיו... את ה-12 מיליון, נניח, בעוד 10 ילדים על כל אחד. לא, לא נגזים. עוד, נאמר, 6 מיליון, הרי שזה אחד. כל מישהו, שניים. 40 מיליון, 20 מיליון. בסדר? זה התוכנית המדינית, הבסיס, התוכנית המדינית. דבר ראשון. דבר שני, אני אומר... לחזק את המדינה לא רק בכמות היהודים, אלא לחזק את המדינה גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה צבאית וכל זה. אנחנו כבר היום מדינה די חזקה, נהיה עוד יותר חזקים, למה לא? הנה כבר מצאנו עכשיו גז בים, זה רק ההתחלה, בשביל לספק ל-100 שנה, אומרים, אפשר לספק כאן אנרגיה ל-100 שנה. מה, זה סייעתא דשמיא? לא. זה לא פתאום... פתאום נהפכנו למדינת אנרגיה, פתאום. מדינה חזקה. שאלו אותי מה לעשות עם הערבים.
מה לעשות?
הם במילא יראו מה זה כל כך הרבה יהודים, אין מה לעשות.
מה, הם לא יגדלו?
ודאי שלא, מה זה
שלא. בין הערבית מביאה יותר.
אז לא, אבל זה, אבל זה, אבל זה לא נכון. היה הכל. זה דבר אחד. דבר שני... הם יכבדו את היהודים. למה? כי הם יפתחו את העיניים ויראו שהיהודים רק טובים ואנשים טובים, לא אנשים רעים. כמו שיש גם כאן, בארץ ישראל, אנשים ערבים שהם לא מתפתים אחרי התעמולה ואחרי ההסתה ואחרי כל הדברים האלה. והם מכבדים את היהודים. אני באישית מכיר כמה ערבים שמכבדים אותי. אני לא יודע מה מסתתר בליבם, אבל יהוד, אל יהוד, איזה יהוד, כבוד, איזה כבוד. עבדתי, היה מישהו שעבדתי איתו במיני בניין, משהו. אז הוא אומר, יהוד, אתה יודע מה? תגיד לי, מתי אצלכם ראש חודש? אמרתי לו, למה? יש לנו איזה חג, איך קוראים לזה? רמדאן. זה הולך, לפי היהודים זה הולך. הכל לפי היהודים, הוא אומר לי. הם לא יודעים בדיוק מתי...
אז זה נתת לו עבודה.
לא, לא, למה? לא, לא, לא. בכל זאת, מכבד. הוא אומר לי, אצלנו בכפר, אם מישהו ידבר נגד דוד המלך, אתה יודע מה, אפילו לא ישחטו אותו. אתה יודע מי זה האנשים שלכם, איפה אתם באתם? מאברהים, יצחק, מיעקב, מדוד. אנחנו מכבדים את כל האנשים. מוסה, משה. מכבדים את כל האנשים האלה. תקשיב רגע. היום מסיתים אותם, כל הדברים האלה, אבל יחזרו בתשובה. מה, אתה רק אתה חושב שיכול לחזור בתשובה?
אני טוענים שכל הברית שהייתה עם יצחק, זה היה עם
השני שמיים. להתבטל, להתבטל.
מה להתבטל? ככה
כתוב
להם בקורא.
לא, להתבטל, הם יכירו בדבר הזה. זה דבר פשוט. ואם לא יכירו את זה מהכרה, יכירו את זה על ידי זה שהם הראו את כוחנו ואת יכולתנו, במילא הם יכבדו אותנו. זה התוכנית המדינית, לחזק את המדינה מבחינת האוכלוסייה, הכלכלה, הצבא. כמובן להתיישב בכל מקום ומקום, זה דבר פשוט. ומילא כל הננים האלה שהם חולפים יעברו, וזה פעם זה, פעם זה, פעם זה. הנה כבר אני זוכר את עצמי, ילד קטן, הוא שיש 60 ריבו, 600 אלף יהודים, עכשיו יש 6 מיליון. מה יהיה בעוד 100 שנה, אתם חושבים? מה, יש 6 מיליון רק? מה אתם חושבים?
יהיה מקום בארץ לכולם?
איזה שאלה? ארץ צבי. לא רק זה.
לכבוש את לבנון,
בסוף לא... לא לכבוש, הם יבואו, יראו, בואו תתיישבו איתנו, בואו. הארץ שלכם.
הבשן.
יהיה מהפך, הכל יתהפך. הכל מתהפך כאן, הכל יד השם. אל תדאגו. זה התוכנית המדינית שלי. אתם מצביעים לתנועה שהיא... לא מפלגה, אלא תנועה. אתה מצביע, יש לי כבר... אוהד אחד. בוא נראה מה... יום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד. המדע יבשם את הנטיות הטבעיות, יבשם את הנטיות הטבעיות, וכפי האפשרי ייתן לו צורה תרבותית ומוסרית. אז יש נטייה טבעית, ויש מדע שמנתח את הנטיות הטבעיות. יש להבדיל בין הנטייה הטבעית האינסטינקטיבית, ובין המדע שהוא חוקר את הדבר הזה. זה מה שאומר, המדע יבשם את הנטיות הטבעיות כפי האפשרי, ייתן להן צורה תרבותית ומוסרית. אבל לא יעקרן ממקומן, הטבע הוא הקובע, כי העצומות הן ממנו. זה לגבי הנטיות האינסטינקטיביות. זאת אומרת, גם לגבי המשפט, המערכת המשפטית, גם המשפט והצדק על ימינן של הנטיות הטבעיות. כי הלא אין הן מעמידי החיים הקיבוציים. וכל זמן שיש זכות קיום לקיבוץ לאומי וחברתי, באיזה צורה שתהיה לו, שיש לו, שתהיה, יש לו המשפט להגן על קיומו. מכל דבר אשר יבלעהו, ובתחבולות יעשה לו מלחמה. זהו, זה דרך אגב נוגע גם לדור שלנו. המערכת המשפטית היום היא פרובלמטית, היא בעייתית. הרבה מאוד בחינות היא בעייתית. אבל אחד הדברים שבאמת וכואב, זה כשהם לא פעם ולא פעמיים פוסקים במערכת המשפטית נגד האינטרס הלאומי הקיומי. כן. אני זוכר רבין, עליו השלום, שהוא היה צריך לגרש את אלף חבלנים או משהו כזה ללבנון. כן, אז הוא אומר, מה אני יכול לעשות? הבגץ. קודם הבגץ, הבגץ, הבגץ. אבל זה, והוא אמר, זה נגד האינטרס הביטחוני, הביטחוני, אפילו הביטחוני, כן. גם היום לפעמים, מקללים את החיילים, מעליבים אותם, פוגעים בהם, כל זה, הם מסכנים, לא יכולים לעשות שום דבר. למה? המשפט, הוא לא משרת את האינטרס הלאומי, אלא הוא אין לו שום אחידה ב... בנטיות הטבעיות הלאומיות, הקיומיות, אפילו הביטחוניות והדברים האלה, אין לו שום...
בגץ לבדץ, עוד אחת חסר, בגץ בדץ, בית דין צדק,
בית דין... רק חסר לנו, איך אמרו פעם?
דיינים חכמים.
זה לא חוק, אלא צחוק, צחוק, חוק וצחוק, עושים מהמשפט צחוק, חוק מהצחוק. זאת אומרת, לפעמים אתה רואה דברים כל כך משונים, כן, שבמקומות אחרים בכלל לא היה איזה אבא אמינה במדינות אחרות, כן. כאן כל דבר, למה? כי השופטים העליונים לא למדו מה?
תורה.
החוק הוא עדיין חוק שהוא בזוי מפסיפס של כל מיני חוקי חוקים, והסמכות ניתנה לאנשים שלפי דעותיהם הפוליטיות הם פוסקים בענייני, אני מדבר על ביטחון, לאום, הדברים מהסוג הזה. אבל מה, זה ישתנה, זה ישתנה, מתי זה ישתנה? רוב העם יעבור למסורת, אז במילא יקום מתוכו אנשים יראי שמיים, שהם יפסיקו גם בענייני ביטחון לפי האינטרס הקיומי, הביטחוני, הלאומי שלנו. זה מה שהוא אומר, שלא יכול להיות שהמערכת המשפטית לא תשרת את האינטרס הקיומי שלנו, הלאומי. אם היא לא משרתת, אין צדקה לקיומה.